ישראל במלחמה. לוח שידורים מיוחד ב-103 FM. עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 לפחות את שקד, אני מצחיק פה על הבוקר. כן, בוקר טוב, בוקר טוב.
וולפין?
מה?
איזה שקד?
שקד בורג.
יש לנו בדרך כלל שקד וולפין. למה אני לא מצליח? אי אפשר פה לרטוט את השידור בטוויטר.
באמת? בוא'נה, זה דבר מאוד מעניין מה שאתה אומר לנו פה הבוקר.
נכון.
זה כאילו ממש...
אין לו בכלל...
הפך לנו את הראש. טוב, 8-4.
וכמה היה אתמול? שכחתי קצת.
לא, אתמול לא חשוב. מה שחשוב זה היום.
אוקיי. טוב, בוקר טוב.
מה חשוב היום? מה חשוב מחר? כן.
יש גם שרה... זה אבי תולדנו הרים גבוהים יותר בדרך חזרה? המשעול תלול יותר בדרך חזרה? לא היית כאן לצידי בדרך חזרה? לא הייתה זו בשבילי הדרך חזרה? טוב, לא חשוב.
כל טוב, בן?
כן. כשקראתי לך שיר, מה לא בסדר?
בסדר, אוי, שכחתי לעשות לי קפה. לא שתיתי קפה הבוקר.
בסדר, שר, שר עושה קפה טוב.
אספרסו, קופי, קופי, אספרסו. כן, טוב, מה קורה? לא הפסקת לצייץ אליי אתמול, הכל טוב כאילו? אתה רגוע? מה זה?
בטח זה השיר.
אני הולך קדימה,
כן?
לא מביט אחור וחושב על דרך לשכוח לא לזכור כי כל מה שהיה איננו
חד משמעית אחרי זמן
אלוהים יושב למעלה שם
אגב,
בעננים
גם היום
ואני יושב למטה לא בעניינים
ו...
מה חשוב היום מה מה חשוב אתמול מה חשוב הכל מה אם נמשיך לרצות מה יסתדר הכל מה חשוב היום מה חשוב אתמול מה חשוב הכל מה אם נמשיך לרצות מה יסתדר הכל
קיצר עד שהכל יסתדר בוא נתחיל הסתדר הכל, באמת הסתדר.
אהבתי.
נכון. אבל לא ענו לי, מערים גבוהים יותר וזה, זה גם הוא, אבל לא חשוב. תכף תשמיעו גם את זה, אל תשמיעו. אתה לא מכיר את השיר הזה, מערים גבוהים יותר בדרך הזרה?
זה מוכר לי, נשמע לי...
לא, אתה בטוח מכיר אותו, מה זה? אחד, מהתקופה ההיא, אחד הגדולים.
כן, טוב, בסדר. מה נשמע? מה עם פרשת פלייר גייט?
טוב, פלייר גייט, לא רע.
פרשת פלייר גייט. אוי, המשטרה נהייתה פוליטית. זה המיליציות של בן גביר. לא, כי אצל עמי אשד היא לא הייתה פוליטית. הצבא לא פוליטי. מערכת המשפט לא פוליטית. האקדמיה לא פוליטית. התקשורת לא פוליטית. מה עוד יש? השבק לא פוליטי. אף אחד לא... המשטרה פוליטית. כן? כשעמי אשד נתן לחוסמי כבישים פה לחסום את הכבישים כמה שהם רוצים, כי הם היו ערכיים והמטרה הייתה נכונה, זה לא היה פוליטי. ואחר כך הוא קיבל גם את אות אביר השלטון מעמותה לא פוליטית, אז הוא קיבל אות לא פוליטי. אבל עכשיו המשטרה פוליטית, כמה אתם מגוחכים? כמה אתם מגוחכים באמת לעשות עכשיו דלגיטימציה למשטרה? לפגוע בכל השוטרים, כן, שמחרפים נפשם, שנותנים שעות על גבי שעות, שעובדים, שהצילו את המדינה בשבעה באוקטובר. עשרות שוטרים, לדעתי 62 שוטרים נהרגו בהגנת המולדת. מה שאתם עושים, לא מעניין אתכם, לפגוע, לרמוס, לעלוב, הכל, הדמוקרטיה קורסת, אתמול זה כבר הגיע לפוטין, להיטלר, להימלר, לשואה, לזה, הכל, כלום, על מה? איפה הייתם כשאת הילד לשת חקרו 3 פעמים זימנו אותה לחקירות על ציוצים? איפה הייתם כשאת שפי פז היו עוצרים כל שני וחמישי? איפה הייתם כשאת עידו שיפוני עצרו על זה שהוא לא זז ספסל, ששוטר אמר לו לזוז ספסל, שהוא התיישב מול הבית של מנדלבליט? איפה הייתם כשעצרו את שירה מפרשת משפטים בושה במהלך שבת של אישה דתייה? איפה הייתם? איפה הייתם כל האירועים האלה? איפה הייתם? אין סוף. איפה הייתם כשמפוצצים את אנשי הפלג הירושלמי שחוסמים כבישים, קוראים להם את הצורה בעלות? איפה הייתם שמפזרים הפגנות של חרדים עם רימוני אלם? איפה הייתם? איפה הייתם כשאת נוער הגבעות, שאת סנדק, כן, שהוא נהרג בתאונה, מחש לקח לשלושה ימים לפתוח בחקירה? לא דקה, כן? לא שהיא עובדת אצלכם כל היום מחש. מחש לא פוליטית, כמובן, מחש לא פוליטית. רק כל יום היא פותחת בחקירה על שוטרים בעקבות תלונות של קפלן. היא לא פוליטית, מחש. חלילה, המשטרה פוליטית. מחש לא פוליטית. איפה הייתם? איפה הייתם? פתאום נזכרתם כשעצרו שלוש שמאלניות? לא הבנתי. אתם אלים? בני אלים? נשגבים מעם? ברמינים? אלאווים? מי אתם? מי אתם שצריך להתחשב בזה שאסור לעצור אתכם? שאסור לעכב אתכם לחקירה? שאסור לתת לכם לחסום כבישים? שאסור לתת לכם להדליק מדורות על כבישים? מי אתם? תסבירו לנו מי אתם. שנדע איזה אלים אתם, שאנחנו צריכים להשתחוות לכם כל בוקר מחדש. המשטרה הפוליטית זה הדבר החדש. דלגיטימציה למשטרה. אצל עומר ברלב, איך נדב אייל כתב אתמול? כל מינוי הוא ג'וב. כל החלטה היא פוליטית. ככה בדיוק אתם מתייחסים לשלטון הימין. זה שלטון הימין. כשיאיר לפיד ממנה את הבדודה שלו בקקל, או את הג'ידה רינאוי זועבי, או איך שקוראים לה, רינה, רידאוי, לא יודע מה שם, לקונסולית בסין, זה לא פוליטי, זה לא כל מינוי הוא ג'וב. זה לא. אבל אצל בן גביר ובימין, כל מינוי הוא ג'וב, וכל החלטה היא פוליטית. זה הכל, זה מסכם את כל האירוע. זה מסכם את כל האירוע. כשזה הימין, אז כל מינוי הוא ג'וב, וכל החלטה היא פוליטית. כשזה השמאל, זה החלטות ענייניות, ערכיות, לגיטימיות, ראויות. זה כל הסיפור. נקודה. בוקר טוב.
בוקר אור. אז שמעתם עכשיו בליל של דברים שלא קשורים בכלל לעניין.
כל שקר.
הכל, הם, הרי מה הטכניקה? כשמתברר שנתניהו מושחת ורקוב משורשי שערו המושאל ועד קצות אצבעותיו, אז כולם מושחתים. אז גם ההוא וגם זה, ולמה ההוא וזה, וגם יש ידיעות בוואלה שהורידו לבוז'י וזה. כשמתברר שהוא בעצם שמאלן תבוסתן והכל קורס, אז זה אייזנקוט, הוא ידע וזה בישור מערכת הביטחון. וכשמתברר שיש לנו משטרה של בריונים, שהיא מיליציה זו מחמאה, אני לא רוצה להשתמש יותר המילה מיליציה, יש מיליציות חיוביות. אז עכשיו מתחילים להגיד, אבל זה עמי אשד. עמי אשד, כן, הגישה שלו הייתה, במקום למלא את החדר מיון של יחילוב, לתת למפגינים, כשיש לך מאות אלפים, לחסום את איילון, ואחרי רבע שעה להתפזר. זה מה שהיה עושה כל קצין סביר. אבל תסתכלו עכשיו, אבל אתם יודעים מה? אני מכריז פה מדיניות חדשה, אני לא חייב להגיב לשטויות האלה, באמת שלא, כאילו לא, יעמוד פה, אולי מתישהו יעמוד פה בן אדם עם אקדח ויחריך אותי, כרגע זה לא. אז בואו נשמע כמה דברים נחמדים. בכל זאת, היום לפני שנה ואתם זה. חילופי שלטון, הממשלה הזו עלתה לשלטון, נבחרה, אז תשמעו מה אמר ראשה, קראתי לזה משהו גדול, משהו ענק.
משהו גדול קרה כאן, אנחנו נפטרים מהממשלה הגרועה בתולדות ישראל. אמרו לי הרבה אזרחים, המדינה, הרגשנו שהמדינה נשמטה מתחת לרגלים.
נשמטה.
ואני חושב שהדבר הזה התבטא בשלושה דברים מרכזיים. קודם כל, התחושה של אובדן הביטחון האישי. זה דבר שמטריד את כל אזרחי ישראל.
ממש מטריד.
הדבר השני זה כמובן יוקר המחיה
שמאמיר
לגבעים שלא ידענו.
שאין
להם שום יכולת
כנראה. אינפלציה אתמול עלתה שוב.
שום הבנה, שום ניסיון. והדבר השלישי זה כמובן אובדן הגאווה הלאומית.
הגאווה.
שאנשים חוששים אפילו אותה תמונה איומה של צעירות ירושלמיות שמפחדות להניף את דגלי ישראל, מקפלות את הדגלים. אלה דברים כמובן ש... פגעו בכל אזרחי ישראל, אגב בלי יוצא מן הכלל, ולכן נדרש פה תיקון, ותיקון יסודי.
תודה על התיקון.
תודה על האינסרט.
התמונה האיומה על הצעירות הירושלמיות. תקשיב, ימלאך הבלה דרג זין. עשרות אלפי אזרחים שלך כבר שנה לא בבית. אתמול, החותים עם הקפקפים הראו עלינו עוד טיל. למה סתם ככה היה להם טיל מיותר? עכשיו תשמעו, אחד שהוא אפילו ליצן יותר גדול מזה, קראתי לזה שנוכל לצאת מהבית בביטחון בבוקר.
לחזק כל הזמן את הביטחון האישי של כל אחד ואחד מאיתנו. שכל אחד ואחת יכול לצאת מהבית בבוקר בלי לפחד ולחזור הביתה בביטחה.
זה כשהוא נכנס לתפקיד. אז תשמע, סגן ליצן, יש כאלה שיצאו ופשוט הם לא יכולים לחזור, כי או הבית נשרף או עזבנו. יש כאלה שיצאו ונרצחו, יש כאלה שיצאו ונחטפו, יש כאלה שנרצחים סתם, אתה יודע, בשוק ברמלה. את כל המדדים לקחת ופשוט פרקת. זאת אומרת, המדינה הזאת מתפרקת, ואתה מאשים את היועצת המשפטית לממשלה שהיא לא מוציאה מעצרים מנהליים. ומה מתברר? שאתה הוא הלוחם הכי גדול במעצרים מנהליים. אני הפצתי איזה 7,000 ציוצים ואמירות שלך, זה לא דמוקרטי, אי אפשר להחזיק אנשים בכלא בלי הוכחות, זה לא דרך לטפל בו, לא בטרור ולא בפשע, זה רק הגביר אותם. כפי שאמרנו, סגן ליצן, והנה הרמת כוסית לראש השנה הקודם. קראתי לזה, יש לנו עתיד מזהיר.
אחרי שניצחתי בפעם השישית, הוא אמר, יש לי חדשות רעות, הפסיכיאטר התאבד. אז... אני לא חושב שאנחנו עוסקים בטירוף, אני חושב שאנחנו עובדים בטירוף למען המדינה שלנו, שיש לה עתיד מזהיר, ואני מקווה גם שנה נהדרת לפנינו. תודה רבה לכולכם.
מה זה נהדרת, ביבי? עכשיו קצת לעצם העניין, כי אני חושב, אני קצת יותר מבוגר אפילו מינון, שדבר כזה עוד לא היה פה. עוד לא היה פה איש בן 80. הולך ברחוב, אין לו שלט, אין לו מגפון, אין לו חולצת מחאה, יש לו כזאת, כזה תיק כזה של קשישים על הכתף. הוא מתברר שהוא גם אלוף משנה, הוא היה מפלג לוחמים שייטת 13. הקטע זה שזה מול הבית של שר החינוך, שר החינוך עלה, כן, גם החינוך מצב מול יואב קיש, מתנפלים עליו חוליגנים, בריונים, שאני הייתי זורק עם הזיקים מהידיים והרגליים, ומתברר זה בכלל משטרת כפר סבא. מתיחים אותו על הרצפה, פוצעים אותו, הוא מדמם. אתם צריכים לראות את התמונות, הרשת מלאה בהם. למה? כי הם יכולים. אגב, הם לא יכולים. זה נגד החוק כל מה שהם עשו. פקד תחנת משטרה אחר נטפל לבחור שמוכר כבר שנתיים במחאה, יש לו דוכן קבוע, מוכר חולצות מחאה, מטרילים אותו, לוקחים לו תעודת זהות, מעליבים אותו, צורכים עליו, הוא אומר לו זכות ביטוי, אין לך זכויות בכלל, הוא אומר מפקד תחנת גדילות, הבן אדם הזה צריך להיות בכלא. אבל כמובן שרציתי לדבר איתכם על דבר שקרה לי את הנשמה בסוף שבוע, אחרי שהם הצליחו למנוע את פרשת הקובבה ולהציל את חייו של בן גביר, באמת כחוט השערה מאותו חופן חול, שעד עכשיו אגב אין אף הוכחה שהיא זרקה אותו, כי זה לא מצולם. ואז יש לנו את שלושת אנשים, ויש לנו יושב ראש כנסת לשבר משקר ומדבר על פריצה לבית כנסת. הולך גיא פלג מדבר עם הגבאי של בית הכנסת, לא פריצה, לא נעליים, לא התלוננו, להפך, הכרוזים לקחנו, שמנו אותם במקום בולט, אנחנו מתפללים לשלום החטופים, הכל קורה ביום, הכל קורה בצילום במעגל סגור, מצולם, רואים, פתחו דלת, בית כנסת פתוח, נכנסו, שמו את הכרוזים, הלכו, כל הסדרה כאן, מי המפכ"ל מצידי ודרום עד יולי אדלשטיין, זה חבורה של שקרנים. ואז מגיעים לבית של אנשים האלה, לאחת מהן קוראים שמרית בורלה. אני לצערי לא יכול לספר לכם מה היא עשתה 30 שנה, אבל זה היה בשירות. מי שכן סיפרה את זה הייתה אתמול תמי ירד.
הייתה רלשית. מה עשתה? הייתה רלשית. מה עשתה?
למה אתה לא יכולת להתאפק עוד דקה? גדול עליך.
בסדר.
גדול, זה ממש, כי זה מסובך.
לא, בסדר.
עוד דקה, אתה קולט שזה, אני מסיים כאילו וזה.
אוקיי.
אז זה בסך הכל, אתה יודע, עוד דקה.
אוקיי.
לא, ביקשתי זה. בקיצור, אתה יודע מה, אם אתה, רק, אבל באמת רק בגלל שהתעקשת, אז אני אקריא לך בקטנה מה כתבה על זה. תמי ירד, אני רוצה לספר לך, יולי אדלשטיין, אסיר ציון לשעבר, ולכם משטרת בן גביר, על אחת מהאנשים שעצרתם בצהרי שישי בביתה. אישה בשנות ה-50 לחייה, אותה אזקתם בידיה ורגליה, והשארתם במעצר בערב שבת עד 10:15 בלילה. 8 שעות הייתה שמרית אזוקה בידיה, היא ושתי חברותיה לפשע. והפשע שבגינו נעצרה בביתה בצהרי יום שישי, הוא חלוקת תלונים למען שחרור החטופים בבית כנסת, מקום ציבורי, ולא המועדון הסגור של אדלשטיין ובן גביר. אז שמרית היא אישה שעבדה במערכת הביטחון עשרות שנים, ובין היתר פעלה במסירות אין קץ למען השבועים והנעדרים. היא ליוותה אותנו, משפחתו של רון, משך שנים ארוכות, והמחשבה על שעברה אתמול ערב שבת הבעיתה אותי, ואמורה להבעית כל אזרח במדינת ישראל. עכשיו התברר לנו, אנחנו ראיינו אותה אתמול, כן, ואז התברר לנו שהיא גם חד הורית, הבת שלה בדיוק סגרה שבת, היא מדריכת איסוף קרבי בדרום הרחוק, וקוראים לה ערד. וכן, היא קרא לבת שלה על שם רון ארד, כנראה בגלל שהייתה מאוד מאוד מעורבת במאמצים האדירים של ישראל למצוא אותו, ועם המשפחה, ואותה,
אוקיי,
שלחו שוטרים הביתה, שצריכים להיות לדעתי במעצר הם בעצמם היום, ומפקד התחנה ששלח אותם.
טוב, תשמע, באמת אני מזיל פה דמעות.
לא, לא, אתה לא צריך לזה
דמעות. דמעות שליש או דמעות תנין.
תנין, תנין. דמעות שלך זה רק נגד.
וכל אחד תמיד, זה כמו שהתחלת להגיד לי אתמול על ולדמן, היה בגולני, והיה בזה, וכל אחד, ואבא שלו היה משם.
לא שידענו אתמול.
ולא, כתבת לי בטוויטר,
אז אל תגיד אמרת.
והיא הייתה, והיא עשתה, ותמי ירד כתבה עליה, אוי באמת, והיא חד הורית, מה הקשר? מה הקשר? מה אתם כל היום מבלבלים את המוח? ההוא ממשפחה כזאת, וסבא שלו בנה את המדינה, וכל הזמן, איזה משפחות, ואיזה זכויות יש לכם, ומתדרים בתארים כל הזמן, איך עשיתם את זה? וההוא, הוא בכלל, הוא הקים את כפר סבא, והוא הסבא, מה אתם מבלבלים את המוח? מה, אתם ברמינים? אני שואל עוד פעם, אתם ברמינים? אתם אלאווים? מה אתה מבלבל לי את המוח כל היום בתארים שלכם ובקרדיטים שלכם ובפריבילגיות שלכם? זה בדיוק הנקודה, שאתה חושב שצריכה להיות לך פריבילגיה או למישהו צריכה להיות פריבילגיה בגלל שהוא היה ב-X או שהוא עשה את זה או שהוא הבן של זה או הנכד של זה. צא מהסרט! צא מהסרט של הפריבילגיות שלכם, זה לא מעניין. כל היום עם הפריבילגיות, אבל הוא עשה ככה ומגיע לו ככה שהתייחסו אליו אחרת. היא נכנסה למקום פרטי. כן, היא נכנסה למקום פרטי, היא הפרה את הפרטיות של מקום, זה הכל. יכול להיות שזה היה מוגזם, זה, אבל מה אתם מתעוררים? היכולת שלכם, כשאתם שולטים בתודעה בכל התקשורת, אני אגיד עוד פעם, ערוץ 11 וערוץ 12 וערוץ 13 וגלי צהל ורשת ב' וידיעות אחרונות והארץ וויינט ומאקו ווואלה ו-N12, אתם שולטים בתודעה, אז אתם מעלים, אז כולם מדברים על פרשת הפלייר גייט ועל פרשת הקובבה גייט, כשפה כל היום, כל המדינה נעצרת ונכבלת ונקשרת ועומדת את זה, ואתם נותנים את, נותנים את המספרים בתבלה 12 שנעצרו מאות ואלפי אנשים, אבל הוגשו רק 3 כתבי אישום, נו, ואתם חושבים שזה הוכחה למה? למה אתם חושבים לזה שזה הוכחה שהמשטרה הפוליטית? לא, בוא אני אגלה לכם סוד, זה מוכיח שמערכת המשפט פוליטית. תבדקו כמה כתבי אישום היו אצל המתנחלים בהתנתקות, או אפילו בכלל אצל פעילי ימין שנעצרים, לעומת פעילי שמאל שנעצרים. איך זה שלא מוגשים כתבי אישום אצל כל השמאלנים האלה, כל אלה שחוסמים כבישים, וכל אלה שמדליקים מדורות, וכל אלה שלא נשמעים להוראות, או שמתחצפים, או שפועלים באלימות, או אני לא יודע מה. איך זה יכול להיות? איך יכול להיות שאין כתבי אישום? כל החסימות כבישים. שנה וחצי, חוסמים פה כבישים, מדליקים מדורות. איך יכול להיות שהיו כמעט ולא היו כתבי אישום? ואתם עוד אומרים שהמשטרה הפוליטית. לא, זה פשוט לא יאמן. אנחנו חיים במדינה, כן, שבה יש אפליה, אפליה בין אנשים. ואתם כל היום מדברים, כי השלוש, היא הייתה רלשית במערכת הביטחון, ותמי ירד, כתבה עליה מכתב. נו, באמת. אין לכם, זה פשוט לא יאמן. לא יאמן, ובא גיל לימון, היועמש, המשנה ליועמשית, אומרים לו בישיבת המשלה, הוא לא שמע. הוא כמו מפקד חיל האוויר שלא שמע על המסיבת נובה עד 4:30 אחר הצהריים, כן? כלומר, לא היה בן אדם על כדור הארץ שלא שמע עד 4:30 על זה שיש טווח במסיבה בזה. מפקד חיל האוויר שמע ב-4:30. אותו דבר אתם. אותו דבר, לא שמענו, לא ידעתי, אז היועמש, המשנה ליועמש, גיל לימון, הוא לא שמע. אז רק מה שהיה לו להגיד זה, טוב, מי שמשווה על אילן שילוח, שישווה את בן גביר וביבי להיטלר והימלר, לא בהתאמה, כן? ביבי, אתם מבינים מי זה מי, כן? לפי האנלוגיה. אז הוא אמר, טוב, מי שאומר כזה דבר, אז הוא לא למד היסטוריה, אין לו מושג בהיסטוריה. וואלה, סוף סוף, אתה רואה, זו אכיפה, זו אכיפה, זה משנה ליועמש. שעל פי חוק אסור להשוות לנאצים, ומה אומר היועמש? שהוא לא למד היסטוריה. ככה מתייחסים לברמינים. ככה מתייחסים לאלווים. טוב, עזוב אותי, אין לי כוח לזה. עכשיו תקשיב משהו, אני רוצה להשמיע לכם משהו אחר.
איתה, אז היית יכול פשוט לעשות את זה מחכוח.
לא, לא, לא משנה, שטויות, כן, עזוב אותך, מה זה. אני רוצה להשמיע לכם קטע ארכיון, חצי שנה לפני הטבח. חצי שנה לפני הטבח, מה בן כספית אומר על הסרבנות? כמובן מתדלק אותה, כמה זה פוגע בצהל, כמה זה מתפשט, כמה זה, ומה אני אומר לו? עוד לפני שראינו מה קורה באמת בשדה הקרב, אני אומר לו על שני צבאות בצהל, לפני שראינו מה קורה, כן? לפני מה שראינו מה זה, וכמה הם משחקים באש. תקשיבו, זה קטע, אתם הולכים לשמוע קטע ארכיון, זה אותן קולות, אבל זה ארכיון חצי שנה לפני הטבח, בבקשה.
יש אובדן שליטה באירוע הזה, יש כבר הרבה מאוד טייסים, יש 650 לוחמי וקציני ממם וסייבר, יש מפעילי קטממים, אין יחידה, אין יחידה, אין חיל, בלי שהדבר הזה מתפשט כאש בשדה קוצים, וזה עוד לפני שזה עבר.
בסדר, יש יחידות, יש יחידות. Okay. יש הרבה יחידות, ביחידות הלוחמות, איפה שנמצא עם ישראל, יש הרבה האליטיסטים, הפריבילגים, כרגיל, ביחידות האלה, וצריך לשנות את זה. אני חושב שקיבלנו פה קריאת השכמה. וצריך לשנות את זה שלא יכול להיות שיהיו פה שני צבאות, צבא אחד לבן ואליטיסטי ופריבילגי, וצבא אחד שחור שמדשדש בבוץ ועושה את העבודה השחורה. צריך לשנות את הדברים האלה, ולראות איך אנחנו הופכים את הצבא שלנו לצבא אחד ולא שיהיו פה שני צבאות, ואנחנו נתגבר גם על הדבר הזה. אני בזמן אמת אמרתי שצריך להתייחס לסרבנות הזאת בצורה חמורה, והיה צריך להדיח את הראשונים שביצבצו עם הסרבנות, ועכשיו בגלל שהרמטכ"ל לא טיפל בזה כמו שצריך, אז אנשים רואים שאין לזה מחיר, אז כל אחד כותב מכתב, בקבוצות המטה של חיל האוויר כותבים מכתבים, מעודדים אנשים לסרבנות וכל מיני דברים כאלה. זה כמובן בושה וחרפה, זה כמובן מתכתב עם מה שאמרתי מקודם, אנחנו האימה האמיתית ואתם מוכנים לחתוך. בביטחון ישראל אתם משחקים. בביטחון ישראל, כן? בקיום שלנו כאן בארץ ישראל אתם משחקים, בביטחון של הילדים שלנו. בזה אתם משחקים, זה פשוט לא יאמן. איזה חוסר אחריות, איזה תרללת. זה היה קטע ארכיון. חצי שנה לפני הטבח, ואני אומר לך, אתם משחקים בביטחון שלנו. אתם משחקים בביטחון של הילדים שלנו. אתם משחקים בקיום שלנו, חצי שנה לפני הטבח, ואתה מתדלק את הסרבנות. לא נשכח לכם את האירוע הזה. לא נשכח ולא נסלח. לא נשכח. גם לא כל ההתייפיפות של אחים לנשק, לא יעזור. עד שלא תבקשו סליחה ומחילה, ותכירו במה שעשיתם, באסון שהבאתם עלינו, לא נשכח ולא נסלח. אתה שאמרת שלא תגייס את ילדיך לצבא, שתוציא את הכסף מהמדינה, שאתם מפרקים את המדינה, זה מילים שאתה אמרת. אתם פירקתם את המדינה והזהרנו אתכם. אמרנו לכם בזמן אמת, הנה הקלטה, אני לא מוצא, יש איזה אחד בטוויטר, בטיק טוק, מוצא את הדברים האלה, קוראים לזה עינון והשני, עושה על הגב שלי עשרות אלפי צפיות כל סרטון, מפרגן לו בכיף, עושה עבודה טובה, שיחק אותה, הוא מוציא את הקטעים האלה, בזמן אמת.
זהו?
כן, כי אני קצר, אני לעניין, לא מעריך.
כן, נכון. הכל התפרק פה, אנחנו לא היינו ראש הממשלה שקיבל את כל העזרות בכתב, בעל פה, בפומבי, בחשאי, בארבע עיניים, בשש עיניים, בדרך כלל לא רוצה לשמוע, סירב לפגוש את הרמטכ"ל, קצינים הגיעו לכנסת לפני הצבעה לעילת הסבירות, אף שר כמעט לא נכנס לשמוע אותם, כל העזרות היו, ואני רוצה לך להחזב אותך, כל זה יקרה שוב, רק הרבה יותר גרוע, אם אתם תעזו להניח את התלפיים המתונפות שלכם שוב על הדמוקרטיה הישראלית. הכל יקרה שוב, אבל הרבה יותר גרוע, כי אני חושב שהאירוע הזה של להגיד שאנחנו מפסיקים להתנדב, מיצה מאוד את עצמו, אנשים פשוט, הקצב הזיבה כרגע ששורף לי את הנשמה, כל אחד שעוזב, אני כבר מכיר לא מועט, יהיה סילוני, ואז אתה תישאר פה עם החברים שלך. ויהיה לך נורא נחמד. פשוט נורא נחמד יהיה לך, כי הסברתי לך את זה אלף... נחמד יהיה, כסף לא יהיה, טכנולוגיה לא תהיה, אקדמיה לא תהיה, הייטק, סייבר ו-AI לא יהיו, אבל יהיה לך את ריקלין, ועל ריקלין, לריקלין נחזור אחר כך. ומה אתה צריך... וכמובן את ההשגחה מלמעלה, שתמיד, תמיד, תמיד הצילה אותנו מידם. ואתה לא מפספס הזדמנות להגיד עכשיו צבא אחד לבן ואליטיסטי ופריבילגי, והצבא האחר, תקשיב, המחשבות, הרי ההתנגדות לה הפיכה הייתה בקרב כל עם ישראל, באחוזים עצומים והיא עדיין שם. ובעודך אומר צבא לבן ואליטיסטי, אני שמח, אתמול שמעתי שהטייסת עין התעוררה, הייתה מורדמת ומונשמת אחרי התאונת מסוק שם בעזה, ומאחל לה החלמה רבה. עכשיו, ומכיוון שאתם האמא האמיתית, כן, אמא ברווזה, אז אתם מכונת הרעל שלכם, ברשותך והנהגתך, כל בוקר, צהריים וערב, לוקחתם את הנפת, במילים הכי מחרידות שאפשר, את הרמת קהל, את הקצינים הבכירים, את דובר צהל, שהפשע שלו היה שהוא עז להראות לעולם, אגב, כל המהדורות בעולם פתחו את זה, את המנהרה שבה נרצחו שישה מהאחים והאחיות שלנו, ואתה מגיע לגיל לימון, מה לא אמרת בה בלי לאחרון? ברמנים, אין לי מושג מה אתה רוצה, גיל לימון, אתם יודעים למה גיל
בעודו,
לימון היה אתמול?
זה הקסטה השלי העליונה בהודו.
אתם הקסטה, אתם יודעים למה גיל לימון היה בישיבת ממשלה אתמול? כי ישיבת ממשלה אתמול, זה לא ממשלה חבר'ה, זה כנופיה. והישיבה הזאת אתמול, כשהתימנים יורים אלינו טיל בליסטי למרכז, כשיש עשרות רקטות על הבוקר על הצפון, הדיון העיקרי שם היה על הסתה נגד ראש הממשלה. כן, האיש העלוב הזה, הנורא הזה, הפופוליסט הזה, הנרקיסיסט, מה שמעניין אותו לקיים דיונים בממשלה, זה לא על זה שפרויקטור הצפון כנראה יישאר, אבל הדרום, פרויקטור הדרום הולך, ובכלל שיש פרויקטורים זה נס, זה להסתה נגדו. ועכשיו לגבי הפריבילגיה, כן, מה אמרת? אמרת איך קוראים לו אייל ולדמן, הרי מה קרה אתמול? הם העלו לרשת, הם עצמם, ולדמן או בנט, לא זוכרים, תמונה שלהם ביחד במכונית אתמול, מתברר ששניהם היו, לא חשוב איפה שהיו, תכף אני אגיד לך,
קיצור. במונקו.
לא, אני מנסה לי לשמור לעצמי פאנץ', אז אל תרוס לי אותו, זה תור שלי. ינון מגל מלא את התמונה, אחים לכסף. חבר'ה, אם זה היה בדר שטירמר, הייתם מבינים את זה, זה אנטישמיות. מה לעשות, יש שני אנשים יותר עשירים ממנו והוא מקנה. אחת, מאיה ורון, דנה ורון, יש דבר כזה, נכון? עכשיו התחלתי לחשוד. אייל ולדמן וזה, ונפתלי בנט. אז הסיפור פשוט, הם באמת נקלעו לאירוע של הקהילה היהודית לבוא להתרים כסף לפצועי צהל במונקו. אגב, לא הוזמנו ביחד, לא הגיעו ביחד, פגשו זה, את זה הצטלמו. אחד מהם היה סמגד בגולני, לחם, קצין בגולני, לחם במלחמת לבנון הראשונה, אחר כך הקים את שתי החברות הכי גדולות שהוקמו כאן, העסיק ומעסיק עשרות אלפי אנשים, שילם מיליארדים באקזיטים לקופת המדינה, וגם איבד על הדרך את ביתו דניאל במסיבת הנובה. השני זה נפתלי בנט, הוא אמנם כאילו דבר נורא, הוא מכר את המדינה לאחים המוסלמים, ואנחנו לא נשכח מה קרה בתקופת הממשלה הקודמת, כן? איזה אסונות נפלו עלינו. היה גם לוחם במגלן, וקצין מגלן, לוחם סיירת מטכ"ל, גם הוא עשה אקזיט, אבל קטן, בקיצור,
איך אתה יודע את הלוזים שלהם תמיד? איך תמיד אתה יודע את הלוזים שלהם? איך אתה יודע תמיד את הלוז של הרמטכ"ל? איך אתה יודע תמיד את הלוזים?
אבל למה אתה מפריע לי? יש לך תשובה?
לא, זה כבר הסוף, כמו שאתה אומר. תמיד אתה אומר את זה הסוף.
לא, אני תכף אסיים, ואז נוכל להתחיל להריב אם תרצה.
לא, לא. למה? אני דיווחי תנועה ופרסומות.
זה בסדר.
תריבו חיפה, הפקענו כבר את השם.
בלי קשר דיווחי תנועה ולריב.
איך תמיד אתה יודע את הלוזים של כל האנשים האלה? זה דבר מדהים.
ינון, אתה מגחיך ומצפיש את עצמך עוד יותר ממה שאתה מגוחך.
כותב את הלוז המדויק של הרמטכ"ל.
נכון.
איפה הוא היה, כל אחד. איך אתה יודע? איך אתה יודע? זה מה שמפחיד אותי.
להגיד לך אני יודע?
כן.
אני עיתונאי, ולכן אני יודע.
אוקיי, בסדר.
אני לפחות לא מעלה
תמונות,
תמונות של שני אנשים ומתחיל לרמוז לכסף.
אתה שופר, לא רומז, אומר, כותב.
שני פטריוטים ישראלים שכל אחד מהם,
לא הייתה רמיזה,
כל אחד מהם,
אחים לכסף.
בדקה אחת מהרזומה שלו,
כן, אז עכשיו בנט עם ולדמן. עכשיו בנט עם ולדמן, הבנת את האירוע?
ואני יודע שזה מפחיד.
הוא ציפי לבני החדש.
אני יודע שאתה רואה שבנט בהתאמה לראשות ממשלה מוביל ב-30% על נתניהו, ואם הוא מתחבר לוולדמן, יכול להיות. אז אני יודע,
מזכיר לך שנתניהו מתחזק בכל הסקרים.
מה עושה מכונת הרעל?
זה הציפי לבני החדש.
מתנפלת עליהם
עכשיו
ישר.
עכשיו הוא כבר עם ולדמן.
באנטישמיות, כן. לא סתם.
יופי.
באנטישמיות. אז בסדר, תמשיכו לפחד. הכל,
זה שאתה בעד בנט אומר הכל, אתה מבין?
ותמשיכו לטנף.
זה שאתה בעד בנט אומר הכל. מי שאתה בעדו, זה אומר, זה אומר. האם אתה
נכון,
בעד בנט?
נכון, כי אני בעצם הבאתי את השיבה באוקטובר.
זה הכל.
אני הבאתי את החורבן. אני שחררתי צינואר. אני דחפתי לו 30 מיליון.
אתה הבאת את
החורבן. מיליון דולר בחודש. אני...
נכון, אתה תמרה
עכשיו מכונת דיווחי התנועה, מכונת דיווחי התנועה תיכנס.
לא יעזור,
אתה אשם.
תכניסי לי דיווחי התנועה, תמשיך אחרי.
שלום יהודה כהן.
שלום.
אבא של החייל החטוף, נמרוד כהן.
כן.
מה אתה אומר?
על.
המצב?
המצב רע. המצב רע כבר כמעט שנה. הם מתעלמים מנושאים פוליטיים. רק נושאים ביטחוניים. מאיפה להתחיל?
מה אתה רוצה?
אני אגיד לך מאיפה. אני אגיד לך מאיפה. אולי מהשיחה שהתפרסמה אתמול בערוץ 12, הקשה בין הרמטכ"ל להורים של החיילים החטופים, אתה לא היית בשיחה הזו, אבל
לא.
יצאו החוץ התמלילים, שהוא בעצם אמר להם את האמת, הוא אמר להם שאם כל שיהוי נוסף, יתרום לזה שלא יהיה את מי להחזיר מצד אחד, אבל מצד שני הוא אמר שצריך להמשיך גם את הלחץ הצבאי וזה יקל עלינו להביא אותם. הוא נתן את התמונה משני הכיוונים שלה והיא תמונה קשה מאוד, אי אפשר להכחיש את זה.
בקיצור, כן ולא, מה שנקרא.
בדיוק.
אין מה להגיד. התמונה היא מאוד ברורה. חטופים, צריך להחזיר אותם. בדרך היחידה להחזיר אותם זה עסקה כוללת הפסקת אש, בלי הסיפורים של פילדלפי, עם כל הספינים האלה. לגבי חיסול החמאס, זה עושים אחר כך. ולגבי המשך תמרון, המשך תמרון באופן מובהק, ישיר וברור, רוצח חטופים. התמרון ליד ששת הצעירים שנרצחו, היה רצח ישיר בגלל שצהל ממשיך לתמרן. זאת אומרת, התמרון של צהל לא מביא שום הישגים, להפך, הוא מביא נזקים. הוא רוצח חטופים. זה הסיטואציה שלנו.
אם נלך עם זה, נגיד שעושים עסקה, ויוצאים מפילדלפי, כמו שחמאס דורש, ומציר נצרים, ומהפרימטר, ומתחייבים להפסקת המלחמה.
כן.
כן, אין יותר מלחמה. הבן שלך נשאר שם יחד עם עשרות כל החיילים וכל הגברים.
רגע. בוא נעשה רגע סדר. מי שהגה את העסקה בשלבים, ואחרי זה טען, בחמאס אחרי הפאזה הראשונה לא יחזיר חטופים, זה היה נתניהו. נתניהו עצמו, בשביל...
לא, רגע, שנייה, לפני שאנחנו מאשימים את נתניהו, בסדר, שנייה. אני רק שואל אותך,
זה לא השמה, זה עובדה, זה עלה אצל נתניהו, השלבים.
אני לא מכיר את העובדה הזאת, אבל לא משנה, עזוב את זה. אבל נגיד שהולכים עכשיו להפסקת המלחמה, הבן שלך, יחד עם כל החיילים וכל הגברים, זה עשרות אנשים, נשארים בתוך רצועת עזה עם החמאס שחוזר, חוזר ומתחזק, ואיזה מנופים, איך תתקדם? איך נשחרר אותו? איזה מנופים יהיו לנו לשחרר אותו?
לא, הבנתי, מנופים וזה. בואו נדייק את הדברים. קודם כל, זה עסקה להחזרת חטופים במסגרת הפסקת אש. זה תהליך, הפסקת אש לא עושים בחמש שניות. יש לעצור את התנועה, יש לעצור ירי, יש להתחיל לסגת, דברים האלה קורים בשלבים, זה לא לוקח שעות, זה לא לוקח ימים, זה לוקח שבועות, ובמקביל גם משחררים חטופים. עכשיו, העניין הוא, אמרנו הסכם. זאת אומרת, שכל עוד ההסכם ממומש משני הצדדים, אז הוא ממשיך. ברור שאם החמאס פתאום מפסיק את ההסכם, גומר את השלב הראשון ואחרי זה מסרב להיכנס לשלב השני, אז כמובן, הכל חוזר אחורה.
אבל זה הפוך, יהודה, לחמאס יש אינטרס להיכנס לשלב השני.
בוודאי שיש לו אינטרס.
כי רק בסוף הוא מקבל את מה שאינון מדבר על זה, שהפסקת המלחמה. ואני אומר לכם ששום מלחמה לא תתפסק.
אבל אז חוזרים לתמרון.
ואתה אומר שהתמרון רוצח אותם. בשלב השלישי, אינון, אנחנו אומרים לחזור לתמרון.
נו, בשלב השני.
בקסם הראשון, לחזור לתמרון.
כן, נו, אבל אין איזה מנופים יש אחרי זה לחלץ את הילדים.
איזה מנופים חוזרים ללחימה?
נו, אבל אתה אומר שחזרה ללחימה רוצחת את הילדים.
בוא נגיד כל הזמן דבר כזה. מה יקרה אם?
לא, לא מה יקרה אם. אתה אומר שלעשות עסקה. אתה אומר שלעשות עסקה, אני הולך איתך. עושים עסקה, יוצאים, מפסיקים את המלחמה. כן? נו, ומה קורה אז?
אתה מקבל את כל החטופים.
אלא אתה לא מקבל, אתה מקבל
30
חטופים.
לא, אתה מקבל את כל השטופים. לא נכון, סינואר מקבל את הפרס שלו רק בסוף.
ינון, אתה אומר דבר כזה. אני לא רוצה הפסקת לחימה, אני לא רוצה עסקה, לכן אני אמציא תירוצים, למה לא?
לא, אני הולך איתך, אני אומר בסדר, אני הולך עושים עסקה. הוא דורש הפסקת מלחמה. אני אומר לך, בסדר, מפסיקים את המלחמה. החזרנו במקרה הטוב, נגיד 30 חטופים, נשארו שם עוד 70, כן, נשארו 70. איך אתה מחזיר אותם?
אז רגע, שנייה.
איך אתה מחזיר אותם?
שנייה, אני רגע, אני מתחנן בפני שתכם, שנייה. קודם כל אנחנו מבזבזים על זה זמן יקר.
לא, זה לב העניין.
אז אני מסביר לך, ינון, חבל שאתה לא כזה מעודכן. שלושת שלבי העסקה לסינואר יש נרטיב להגיע לסוף, כי רק בסוף הוא מקבל יציאה מפילדלפי וסוף מלחמה. ולכן,
אגב, הוא מקבל יציאה מפילדלפי
בשלב הראשון. לא נכון, אין חיה כזאת, ולכן בכל רגע נתון,
אין לך מושג על מה אתה מדבר.
ינון, בכל רגע נתון, אם הוא לא מסיים את העסקה, נחזור לחפש להרוג אותו. מה קשה בזה? מה? זה לא קשה.
ולכן,
חוץ מזה שכמו שיהודה אמר, מי שהמציא את השלושה שלבים,
אבל אז התמרון, התמרון רוצח את הילדים.
אבל יהודה, באמת שיהודה עלה כדי לדבר, אז בוא ניתן לו.
כן, בוא רגע אני אגיד לך, אוקיי, אני לא יהיה אגואיסט, בוא לא נדבר על הבן שלי. כל חטוף שמשוחרר חי זה הישג. אוקיי? ישחררו 10 ואחרי זה הכל ייעצר, זה אומר שיש 10 אזרחים ישראלים שחייליהם ניצלו וסבלם הסתיים. בוא ניקח את זה שלב שלב. היה את העסקה הראשונה בנובמבר, שוחררו יותר מ-100 חטופים חיים, והם עכשיו חיים והם בבית שלהם ומפסיקים לסבול. נעצרה העסקה אז בגלל הטענה שפתאום אתם שמים לנו סקנים, ואנחנו לא מסכימים ושוברים את הכלים, מה קרה מאז? גם אנשים שהיו מורות להשתחרר שם כמו קרמל גת, וגם מתקנים שהיו להשתחרר שם כמו אברהם מונדר, נרצחו.
אני חייב להגיד לך פה משהו בהמשך למה שינון אמר. אתה מפגין כאן הצילות מטורפת, אתה אומר, תביאו 10 גם אם הבן שלי לא בפנים. אני אומר את זה בלי שום ציניות.
אבל אני אומר, צריך להתחיל משהו בשביל לסיים. אי אפשר כל מה לדבר על מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה.
לא, יש מחירים לדברים, לצאת מפילדלפי, יש לזה מחיר. לצאת מנצרים, יש לזה מחיר. להפסיק את המלחמה, יש לזה מחיר.
בוא נדבר
רגע על פילדלפי. פילדלפי זה מרחב שנתניהו הורה לכבוש 7 חודשים אחרי 7 באוקטובר. למה? כדי שאולי...
כי האמריקאים לא נתנו לו. האמריקאים לא נתנו לו.
ממש לא. תמיד יש איזה אמריקאי שלא נותן לו. גם לא נתנו לו רפיח ועשה רפיח.
אפשר לשכתב את ההיסטוריה.
ברור שאפשר.
זה מה שאתם עושים.
שנייה, אל תבלבל את אוקטובר לאפריל. באפריל האמריקאים סירבו. אחרי שצהר ניקז את כל העזתים באזור רפיח, אז אומרים, אתה לא יכולים לתמרן שם כי יש אזרחים. אני מדבר מלכתחילה. זה שצהל בכוונה ריכז את כל העזתים מדרום.
תגיד, עסקת שליט היה לה מחיר לדעתך? לעסקת שליט היה מחיר?
למה אתה משנה נושא?
לא, כי בגלל שיש מחיר לעסקאות. זה לא שאין לזה מחיר.
אז למה הוא שילם את המחיר הנוראי בשליט ועכשיו לא?
אתה מסיח את הדעת. אתה לא נותן לי לסיים נקודה.
סיפור חיי.
במשלת ישראל היה כוונה ברורה לנסות להעביר את העזתים למצרים ואז להקים בחזרה את התנחלויות שם. זה לא עבד להם. אמרו, בוא ניקח את ההזדמנות. הנה, סוף סוף החמאס עשה מעשה נורא שצר להיכנס בו, לא משנה, הנרצחים, החטופים וכל זה, זה לא מעניין כרגע, זה חומר אנושי מתקלה, ונלך למטרה האמיתית שלנו, לחזור, לכבוש את עזה ולהתנחל בה. אז בואו קודם כל נסה לנצל את המצב ולהבריח את העזתים לסיני. כן, המצרים לא היו טיפשים והם לא נתנו את זה. אחרי שהתייאשו מכל האפשרויות האלה, אמרו, אוקיי, עכשיו ניכנס לפילדלפי, אוקיי, עכשיו נהפוך אותו למקום הכי, הכי חשוב, ואם זה לא יעבוד, גם נפיץ ידיעות שקריות שהחמאס מנסה להבריח חטופים משם, וניתן את זה לאיזשהו ג'וניש קרוניקל בבריטניה, ולביל בגרמניה.
מה זה קשור? מה, אי אפשר להבריח חטופים מפילדלפי? אי אפשר להבריח?
לא, הסיפור פשוט לא היה ולא
נברא. יש מנהרה, מנהרות אי אפשר להבריח. איך כל בחירי חמאס ברחו?
הם ממציאים גם עיתונאים.
איך כל בחירי חמאס ברחו? דרך פילדלפי.
לא, הם לא ברחו, הם חוסלו.
לא, יש כאלה שברחו.
ממש.
כן?
מי ברחו?
לא.
חמאס לקים שברחו דרך...
תסתכל על הטבלה ותראה שכולם חור.
יהודה כהן, תודה שדיברת איתנו.
אני מתפלל לחזרתו של הבן שלך, יהודה.
עזרת השם, תראה אותו במהרה בימינו, אמן.
תודה רבה לכם.
תודה. כן, מה רצית להגיד?
להודות לך על הכל.
תודה, בבקשה. אני רוצה את עוד אביר השלטון. מה שחשוב לי זה לקבל את עוד אביר השלטון.
תתנחם, גם אני מעולם לא קיבלתי, אבל אני לא קיבלתי מסיבה אחרת.
נו.
אני בזמנו היה לי, הג'ינג'י, אתה יודע, טבע אותי דיבה לפני זה, לדעתי 25 שנה.
כן.
ומאז היינו יחסינו מתוחים, אם כי...
אתה לא תקבל.
אם
אבל
לא,
למרות
אם
שאתה
כי...
עושה עבודה, לדעתי, ש... אני חושב שמגיע
זהו, לך. אז זהו, זה, אין פה, יש פה אי צדק. לא, אם כי אנחנו, ב, אני, בוא נאמר, זה כבר לפחות 10 שנים, שאנחנו ביחסים טובים והכל, אבל
בסוף, חייב שמה. לקבל. אתה אביר הביטי לדעתי. אתה ואביר קארה.
אני לא יודע,
ישראל במלחמה.
כן, בוקר טוב. מה, נגמרה שעה אחת, יש לנו עוד אחת. כן, בבקשה. דבר.
מה, איך, איך, כאילו, לא הייתי מוכן לזה.
לא היית מוכן?
עוד שעה שלמה?
שעה שלמה. כן, אתה זוכר שפעם היינו עושים שעה אחת? עכשיו זה שתיים.
ממתי זה?
זה די הרבה זמן, זה די חדש.
ארבע שנים, שר אומר.
ארבע שנים.
שיעור, שמה? כן, נו, טוב, בסדר, בוקר טוב, תתחיל.
אני בדיוק מסייץ, שלחו לי ממסדרון נצרים תקיעת שופר, אז אני כותב ככה, בוקר טוב ממסדרון נצרים, למי שלא שמע תקיעת שופר, פרסם, פורסם, כן. טוב, על מה דיברנו?
היית במסדרון נצרים?
אתם עוזבים את הארץ, דיברת על זה שאתם עוזבים את הארץ, ואנחנו נשאר בלי הכסף, בלי הכסף אמרת?
אוי, זה שירוע מחכים ממשיח, ואנחנו בלי הכסף כאן.
בלי הטכנולוגיה, מה עוד? כאילו, אנחנו נשאר בלי הכסף, בלי הטכנולוגיה, הסייבר. אתם לוקחים איתכם את הסייבר גם, כן? מה עוד אתם לוקחים?
כן, זה מזוודה קטנה, הסייבר.
כן, מה עוד? מה עוד אתם לוקחים?
את ה-AI, שזה בכלל הרגילאי.
זה מזכיר לי את הימים לפני המלחמה... אתם
צריכים להסתפק בבינה המקורית שלכם.
זה מזכיר לי את הימים לפני המלחמה, שהיית אומר, אנחנו נתפצל לישראל ויהודה.
לדעתי כבר התפצלנו.
כן. אני חושב שיהיה לכם קצת קשה להילחם בלי יהודה. יהיה טיפה קשה, לא? נראה לי טיפה קשה יהיה לכם לשמור...
אתה לא באירוע.
למה?
למה שאני צריך להילחם?
במדינה שלכם לא נלחמים. בעצם אין
ש... אלה שיעזבו, קודם כל, גילוי נאות, אני מתכוון לחבות פה את האור, כי כך אני בנוי, אני פשוט מתאר מצב שמדאיג אותי עד די מאוד, אבל במדינות האלה הם יעזבו, היהודים לא יצטרכו להילחם.
למה לא?
יש שם הצבאות, אתה יודע.
לא, בחלוקה לישראל ויהודה. חלוקה לישראל ויהודה.
לא נראה לי שנשארים פה ישראל ויהודה. זה אירוע שכבר לא הצליח.
זה לא הצליח, אין חלוקה לישראל ויהודה. ששתי הממלכות,
יורדים מהארץ.
יורדים מהארץ.
תשמע, בניגוד לתקופת חורבן בית ראשון ושני, בשתי הפעמים הקודמות שהקיצונים השתלטו, בעידן הזה אנשים, גם ככה, אנשים חיים על, אתה יודע, העולם גלובלי, חצי שנה פה, חצי שנה שם, שבוע, שבוע.
כן, בריחת,
שבוע, הרבה יותר קל לעבור. אתה יודע מה הקטע? יש להיות יהודי, אתה יכול היום כמעט בכל מקום. אגב, אפילו באיראן.
כן.
להיות בדמוקרטיה, אתה יכול רק בדמוקרטיות. זה כולל. זה הקטע.
זה הקטע.
לכן אם ישראל היא כבר מונרכיה מלוכנית, שבה נתניהו הוא סגן המלכה, ואתה ליצן החצר, יש הרבה אנשים שאתה רוצה לחיות פה.
כן, אבל מה הקטע? בשביל להיות יהודי, אתה צריך להיות יהודי. יש פרקטיקה בשביל להיות יהודי. אתה נמצא בדמוקרטיה.
למרבה המזל, אתה האחרון בעולם שיכול לקבוע מי יכול להיות יהודי.
אבל אתה לא יהודי, אתה לא עושה כלום יהודי. אתה לא מניח תפילין, אתה לא מתפלל, אתה לא שומר שבת, אתה לא שומר כשרות, אתה לא שומר טהרת משפחה, אתה לא שומר הלכות, אתה לא שומע תקיעת שופר בבוקר, באלול, אתה לא שומע כלום.
אני רוצה רק להודות לך על זה, במשפט אחד, כי אתה עכשיו נתת תיאור מדויק של בנימין נתניהו.
יפה,
אז הוא לא יהודי.
אז אתה תהיה בדיוק, אבל
הוא לא שומר שבת, הוא לא מתפלל בבוקר, הוא אוכל שרצים, הוא נושא שיקסה.
אבל הוא חי בישראל.
סליחה, אז התקדמנו.
כן.
אז מי שחי בישראל הוא יהודי.
אבל אתה אומר, אני יכול להיות יהודי.
לא נשמה שלי, כי גם...
אתה לא יכול להיות יהודי בכל מקום.
אריתראים עכשיו חיים בישראל.
אם אתה לא חי בישראל, אתה מתבולל.
וגם נוצרים חיים בישראל.
מי ששומר פה על היהדות שלך, זה היהודים בישראל.
וגם צ'רקסים חיים בישראל. ואפילו מוסלמים חיים בישראל, וזה לא הופך אותם ליהודי. כיוון שאתה בור ועם הארץ, אני אגיד לך את זה פעם אחרונה. יהודי הוא מי שנולד לאם יהודיה או התגייר כהלכה. אתה האחרון בעולם שיכול לקבוע מי הוא יהודי.
כן.
המשיך, אבל אנחנו הרסנו את הסדר. אני שותק עכשיו, ורק אתה מדבר.
תראה.
לא, אל תגיד לי תראה, אני רוצה לשתוק. אתה יודע מה, ליתר ביטחון, אני הולך להכין לעצמי קפה. אני הולך להכין קפה ואני תכף חוזרה. אבל אתה יכול לדבר חופשי, ביי שלום.
גם הרפורמים, הם טוענים שהם יהודים, והם שומרים, יש להם הלכה, הם המציאו הלכה חדשה, וכל מיני דברים כאלה, כבר אין להם בית מקדש, ואין להם ארץ ישראל, כבר אין תפילות לארץ ישראל, ואין שאיפה לבית מקדש, הם רוצים לעשות תיקון עולם, אבל לא במלכות שדי, כן? אין לי מושג מה הסיפור שלהם. אממה, הם מתבוללים. אין זוגות המשכיות של רפורמים. זה נגמר, זה נעלם. בסוף הרבניות שלהם זה גויות, כן, שקיבלו על עצמם איזשהו משהו בקהילות שלהם, וזה הדבר, אין לזה המשכיות. אין לזה, זה לא נשאר מזה כלום. מי שלא דבק ביהדות שלו, ולא שומר על היהדות, ולא משקיע בזה, כן? אז אין לזה תכלית. מה לעשות? זאת המציאות. זה האירוע. ולכן אנחנו צריכים להעריך ולכבד את מי שעושים את זה. למשל החרדים, כן? ששומרים מכל משמר על היהדות, כן? ולאפשר להם ללמוד תורה. כי זה התפקיד שלהם בעולם הזה. אני חושב שיהודי מושלם צריך להיות ביד אחת עם התורה וביד שנייה עם ה-M16. אבל אני מקבל את זה שיש יהודים שיש להם רק תורה או שיש להם רק M16. זה היכולת שלנו לחיות פה ביחד. אבל מי שהולך רק עם M16 או בלי שום דבר לנחר, לא יישאר ממנו כלום. מה נשאר ממי שלא מקיים את התורה במקומות אחרים? הוא מתבולל. זה אקסיומה, זה לא איזה... אתה רואה הרבה מאוד ישראלים שיורדים לחול, כן? יותר מאשר יהודים שגרו שם כל השנים, הם יותר מתבוללים. הם יותר מתבוללים. לכן אני אומר, בן, אתה אולי לא הקשבת, אתה לא היית...
לא, לא, הרגע חזרתי, יודעתי שחזרתי, לא הקשבתי לכל הזה.
אם אין לך, וטוב שכך. אם אין לך תורה, כשאתה יורד מהארץ, לא נשאר ממך כלום. זה דורות של מתבוללים. אין כלום. אין כלום, זה הכל. ומי ששומר על התורה צריך לכבד אותו, צריך לכבד את החרדים, צריך לכבד את הדתיים, צריך להגיד להם תודה, תודה שאתם לומדים בשבילנו. אני אגב מחזיק תלמיד ישיבה, שאני משלם לו כל חודש כסף, ואנחנו מתחלקים בזכויות על לימוד התורה. אני עושה איתו הסכם מסחר וזבולון, מי שרוצה יכול לחפש ברשת הסכם מסחר וזבולון, לממן, זה עולה 613 שקלים בחודש, אני מממן תלמיד ישיבה, חרדי, הוא כל ראש חודש מרים לי טלפון, שואל בשלומי, אומר לי שהוא לומד, מאחל לי חודש טוב, וברוך השם, הזכויות שלו על הלימוד של הגמרא, מתחלקות בשנינו. לי יש את האופציה לשלם לו, לממן חלק מהצרכים שלו, והוא לומד תורה כל היום, וברוך השם, יש לי את הזכויות מהדבר הזה, אנחנו צריכים להגיד להם תודה, אני אומר לו תודה, שהוא מאפשר לי את הזכות הזאת, אני אומר לו תודה, שהוא לומד, זה חשוב לי שהוא ילמד, חשוב לי, זה חשוב לי, כי חשוב לי, הדבר שהכי חשוב לי, זה לשמור על שם השם בעולם הזה, יותר מכל דבר אחר, יותר מכל דבר אחר, זה חשוב לי. אני כן מבין שעם ישראל לא יכול להיות בלי לשמור על עצמו, בלי להגן על עצמו, אחרי השואה, אחרי הפוגרומים. אני מבין את האירוע, הייתי בצבא הרבה שנים, הילדים שלי בעזרת השם ילכו לצבא, יגנו על עם ישראל, זה חלק מהאידיאל שלנו, זה דבר משמעותי. ככה אני רואה, לא היית פה, אני רואה את האידיאל של יהודי מושלם, כמו סעדיה דרעי, השם יקום דמו, שהיה אברך והיה מגיסט. אנשים שגם לוחמים וגם תלמידי תורה. זה יהודי מושלם, זה יהודי מושלם. אבל לבוא ולאיים, אנחנו נלך, אתם תלכו, הארץ מקיאה אתכם, כתוב בתורה, תקיא אתכם הארץ. אתם לא הולכים, הארץ מקיאה אתכם, אתם התבלבלתם, אתם לא מבינים את האירוע. פה להיות זה מחיר, ראיתי את ולדמן, פתאום בנט מדבר על להציל את היורדים, ולדמן דיבר על זה לפני איזה שבועיים אצל רדמן, כן? על העניין של היורדים, פתאום בדיוק ולדמן ובנט מדברים את אותה בילים, מעניין, אוי אוי אוי, מעניין, כן? שרוצים שיהיה פה כיף, זה לא עניין של כיף לחיות בארץ ישראל, ארץ ישראל דורשת מחיר, לחיות פה זה מחיר, אתה צריך אם אתה רוצה לחיות פה, להיות מודע, לזה שזה דורש מחיר לחיות פה. זה הדיל. מי שזה לא מתאים לו, שלום, ביי, להתראות, צ'או. קח את הכסף שלך, וקח את מה שאתה רוצה, ולך, ביי, להתראות, תודה.
טוב, אבל אני הלכתי וחזרתי, אז זה מה שיש. תראה, אתם קולטים, הם פשוט הפחד אוכל אותם, פתאום רואים תמונה של ולדמן ובנט, שני אנשים שכל אחד מהם, בכל דקה נתונה מהקריירה שלו, תרמו למדינה יותר מכל מכונת הרעל ביחד, והסברתי לכם אתמול איך, גם בכסף, גם בלחימה, ולדמן גם קבר את הבת שלו פה על המחדל של מלאך החבלה, אבל זה בשוליים, אמרתי את זה כמובן בציניות. ארץ ישראל דורשת מחיר, וואלה. כן, חלק מהמחיר זה שכולם יתגייסו, כולל החרדים. ועכשיו הם מטיפים לוולדמן. אם אין לך תורה כשאתה יורד מהארץ, אין לך כלום, אתה מתבולל. לא יודע, אני בטוח, אני לא ארד מהארץ, אבל נניח שאני ארד מהארץ, אני לא אתבולל. למה אני יודע את זה? כי הייתה לי אימא אחת, קראו לה רחל שלי, כספית, כספית, זה עברות של זילברמן, כמו שנעינון יודע יותר טוב ממני, כאילו, אלפנדרי לוי, כן? היא ילדות בולגריה, היהדות הכי חילונית מכל העדות היהודיות בעולם, זו היהדות החילונית. הרב אברהם אלה בחר, הרב המשועה, כאילו, הממונה של הבולגרים, היה מגיע למשחקים של מכבי יפו, רב אורתודוקסי, אגב, על הקטנוע, ואומרים לו, אבל הרב בחר, שבת, הוא אומר, מכבי יפו, פיקוח נפש, והם לא שקלו אפילו להתבולל. אגב, הם ניצלו בשואה כי העם הבולגרי הגן עליהם, כי הם חיו בתוכו ולא התבדלו, וזה מה שהציל אותם. ואמא שלי, כמו שסיפרתי פה לינון כמה פעמים, אמרה לנו שלושה דברים. אנחנו שלושה בנים, כן? אצלנו במשפחה אמרה האישה שאכלה שינקה ביום כיפור, לא עושים שלושה דברים. לא מתגרשים, לא עוזבים את הארץ, ולא מביאים לשיקסה הביתה.
אז התגרשת פעמיים.
חכה, זה חלק מהסיפור. שור ענף, שלושתנו התגרשנו, אני פעמיים, וגידי, אחי האהוב, כי יש לי אחד פחות, סגן אלוף בצנחנים, מהנדס בניין הכי טוב בארץ ובאירופה, גם יש לו ילדה קטנה בחוך הרומניה שקוראים לה שרה, והיא מדהימה ומקסימה, והיא אחיינית לכל דבר מי שיקסה, והוא התגרש גם, ואני התגרשתי פעמיים, ואני בגדול טוב שאמא שלי מתה. עכשיו אני שמח שאתה מחזיק תלמיד ישיבה, אבל אם יבוא מילואימניק, אתה בטח תבקש ממנו 1,500 שקל פלוס מע"מ, עכשיו בלי ציניות.
בוא נבדוק בלי, לתורג בלי יותר למילואימניק בן.
יש לנו עוד מעט אייטם על מילואימניקים,
לקרוס משהו שאלתי אתמול.
אבל אני לא תורם, אני לא תורם, אני לא תורם בכלל.
מישהו ייקח תפיד שלי ושלך,
אז אני לא תורם,
ויראה מי מפרסם יותר מילואימניקים.
אבל במקום שתפריע לי, אני כבר מתנדב ולהגיד, אני אפר לרגליך, אני לא עושה כלום כמוך, לא תורם, לא, מה שתגיד, אני לא קיים. אני בקטנה עושה דברים קצת יותר בצנאה, אם תיסע לאיזה הוסטל, נניח, בראשון, הם עברו עכשיו מחולון לראשון, ניתן לך את הכתובת, חפש שם בחור בשם איציק, תעלה אליו, תשאל אותו כמה פעמים אני מגיע אליו בחודש.
אתה עושה את זה בצינה.
ויושב...
אמרת שאתה עושה את זה בצינה לפני.
לא, זה המקרה היחיד שבו הוא לא מתנגד לפרסום, אוקיי? ויושב ומחזיק לו את היד, מדבר איתו בברייל, כי הוא חרש עיוור, וכמה אני משקיע שם, אז תבין מה זה חסד אמיתי. אבל עכשיו, מכיוון שאנחנו סתם קשקשים בשכל, אני בכל זאת הכנתי דברים, אז אני רוצה שתשמעו... את יצחק שמיר, מצאתי משהו שאני מכיר את הרעיון שלו עם, עם איך קוראים לו זה, עם ניסי משאל, שהוא אמר מלאך חבלה. אבל היה רעיון עם נחמן שי בגלי צהל, גם קצת געגורים ליצחק שמיר בכל זאת, מישהו שלא לא נעם, הוא לא ידע לנאום, הוא דיבר, הוא היה מפקד הלכי, עשה כמה דברים, עכשיו אם הוא היה חי, בטח מכונת הרעל הייתה גם עליו, ובכל הכוח, אז הנה יצחק שמיר.
אומר שחר כך, נתניהו מסוכן לישראל, נתניהו צריך ללכת. ואם אני משחזר את הדברים שאתה אומר, לא רק אתמול, אלא לאורך השנתיים האחרונות, נאמר כך, אז הם בעצם לא שונים, אתה גם...
אנחנו לא שונים, אולי הנימוקים הם אחרים.
הנימוקים שלך הם באים מכיוון אחר.
בעיקר פוליטיים, והאכזבה הגדולה.
אתה עדיין מצפה שנתניהו יטיב במחאות את דרכיו?
אני כבר מזמן התייאשתי.
אבל לקראת בחירות, כשמפלגה נערכת מחדש, כשהיא מכנסת את אנשיה ומחזירה אותם הביתה, כשהיא איכשהו מחדדת את שריריה, אולי גם נתניהו ישוב לאותו מסלול שאתה היית מצפה שהוא ילך בו.
אני חושב שהוא איננו מסוגל לכך. הוא אין לו שום יחס מיוחד לצור מפלגתו או צור מחצבתו האידיאולוגית.
שזה ארץ ישראל, נכון?
כן, זה ארץ ישראל, באמת.
בעצם לנתניהו אין זיקה מיוחדת מסוג זו שיש לך, שמעמידה במוקד, במרכז, מעל לכל עניין אחר, את ארץ ישראל.
נכון.
כי אם אני זוכר, אני זוכר שבהרבה הזדמנויות אמרת שלמען ארץ ישראל אתה מוכן לעשות הכל, כולל לשקר, היו כאלה ש...
זה אתה זוכר, אני בדיוק לא זוכר את זה.
אני זוכר, אמרת, יש דברים שארץ ישראל עומדת מעליהם, ולפוליטיקאים משקרים.
טוב, בסדר.
כן.
אבל האמת היא שהגישה שלי היא אחרת לגמרי, ואצל נתניהו אין שום דבר שהוא מעל... לאינטרס האישי שלו, כולל ארץ ישראל.
ובכל זאת, מרכז הליכוד האחרון, ואולי לא רק הוא, גם הבולטים שבו, הנבחרים, חברי הכנסת, רובם הגדול עומד מאחורי נתניהו, מדוע?
טוב, צריך לשאול אותם.
ולסיום ממש, זה עכשיו באמת 10 שניות, כדי שתבינו למה.
תודה שנרדמתם. תודה שנרדמתם.
אני חושב שצריך הרבה, 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 הרבה חוסר מודעות להגיד על יצחק שמיר ולזלזל בו, כי הוא לא היה בן אדם משעמם, אבל תשמע, אני רוצה, אתה יודע איך אני אעיר אותך? אני אעיר אותך בסרטון.
עכשיו אתה מתגעגע לשמיר, כמו
שאתם מתגעגעים לבגין. זה יהיה נחמד אם תפסיק להפריע, ככה בקטנה, ואני אעיר אותך מהתנומה של שמיר, דרך אחד שאתה מכיר יותר, כשהיה שר אוצר.
שר אוצר בנימין נתניהו. והיום תומך בתוכנית ההתנתקות, אולי הרכש החדש של שרון במחנה התומכים. לפני חודש מול נתניהו אמרת שהתוכנית הזאת גרועה, אז בוא תסביר לנו למה היא טובה.
אמרתי שמלכתחילה שכדי שאני אתמוך במהלך היציאה מעזה, חייבים להתקיים 3 תנאים, שנותנים לנו גם ביטחון, שמבטיחים את עיקר גושי ההתיישבות. מה שעשיתי היה להוציא את המקסימום, את המיטב שאפשר בנסיבות הנוכחיות. גם שרים שמתנגדים ליציאה כלשהי מעזה, אני לא נמנע עמהם.
בעד בנימין נתניהו, בעד.
ההתנתקות כך נראה, יוצאת לדרך.
רק שנזכר למה יצחק שמיר התכוון.
כן, אבל נתניהו התפטר מתפקידו. אתה כל הזמן שוכח דבר אחד נורא פשוט. נתניהו התפטר מתפקידו ויצא נגד תוכנית ההתנתקות, ויצא בעיקר נגד עזיבה של פילדלפי. אתה כל הזמן עושה מניפולציות, ואתה
נכון,
כתבת...
נכון, כי אני מתבסס רק על עובדות, בין. לא על ספקולציות. כן, בעובדות, העובדות היא שההצבעות ההצבעות המכריעות על ההתנתקות, עבור בקולו של נתניהו. בעובדות, הוא יכול היה למנוע את, בין, את זה, כי בין, הוא היה יכול להיות ראש המורדים.
הוא לא יכול למנוע את זה,
כי אתה כתבת... שום דבר לא ישנה את זה.
בין, הוא לא יכול למנוע את זה, כי אתה כתבת... והקראתי לך את זה. אגב, אם למישהו יש את זה, שישלח לי את זה, בבקשה, כי אני לא מוצא את זה, כשאני אקרא את זה שוב לבן, אתה כתבת שהוא עשה את זה והצביע בעד רק כדי להעביר את הרפורמות הכלכליות כשר אוצר, ואתה כתבת, אני מאמין לו. אתה כתבת. עכשיו, איך הכל אצלך פוזיציה? אם אתה בזמן אמת כתבת, אני מאמין לו, שהוא הצביע בעד התוכנית רק בשביל להעביר את הרפורמות, איך היום אחרי אתה מרשה לעצמך להתהפך פליק פלק, כן, צוקר, אחורה, כן, ולהגיד שאתה לא מאמין לו, אבל בזמן אמת אתה כתבת, ועכשיו אתה אומר שום דבר לא ישנה את העובדות. אתה כתבת את זה. כמו שאתה כתבת לא לכבוש את עזה. כמו שאתה כתבת לא למיטוט שלטון חמאס, כמו שאתה כתבת חמאס מורתע, כמו שאתה כתבת אסור היה לפגוע בחמאס רק בג'יהאד האיסלאמי, כמו שאתה עודדת את הסרבנות, כמו שאתה אמרת מדינה הצבא מתפרק, כמו שאתה עודדת לפיצול של ישראל ויהודה, כמו שאתה עודדת לא להתגייס לצבא, כמו שאתה עודדת להוציא את הכסף מהארץ, אתה כתבת ואמרת את כל הדברים האלה, אבל הכל אצלך פוזיציה, אז עכשיו אתה פתאום לא מאמין לו, אתה אמרת, כתבת, כהי לישנה, שנתניהו הצביע בעד תוכנית ההתנתקות, כן? רק בשביל להעביר את הרפורמות שלו כשר אוצר, וכתבת, סיימת את זה וכתבת, אני מאמין לו, זה מה שאתה כתבת, והיום כל תוכנית אתה בא ואומר, הוא הצביע בעד ההתנתקות, איזה יושרה יש לך? איזה פנים יש לך? איזה פרצוף יש לך? שאתה כל הזמן עושה מניפולציות. כל הזמן עושה מניפולציות. תגיד את האמת, לא מסתדר לך, לא מסתדר לך, חברון. הייתה לו ברירה? הייתה לו ברירה? אחרי הסכמי אוסלו, הייתה לו ברירה? אתם הייתם מאפשרים לו, אתם, העולם, האמריקאים, לא להמשיך את ההסכם הזה שכבר נחתם? מה אתם משקרים כל הזמן? הייתה לו ברירה בנאום בר אילן עם אובמה? הייתה לו ברירה לא להצעיר? עשה מניפולציה, איפה המדינה הפלסטינית שהוא הבטיח? אתה אומר הוא ראש ממשלה 17 שנה. איפה, נו, הוא עשה הסכם מדינות, איפה המדינה הפלסטינית שהוא נאמר בנאום בר אילן, איפה? איפה? כמה אתם קשקים? גני בנץ שלך אמר ביום שישי, כן, לאיזה פורום ערבי, הוא אמר, אנחנו לא צריכים לשלוט בעם אחר. ונתניהו לא מוכן לקחת את הסיכונים בקשר לזה. לא, נתניהו לא מוכן לקחת את הסיכונים, כן? אלא פתרון, צריך למצוא פתרונות. ומה הוא מדבר? על שתי מדינות. עוד פעם נדע להתמודד. עוד פעם גנץ הוא ידע להתמודד. אותו אירוע. לאן תגיעו? לאן? מה יש לכם? הכל מעוות. אריה דורון, הדובר של המשטרה, עכשיו שאתם מכפישים אותה, כן? כל היום יוסי מזרח עם התאבלה 12, כל היום חפש, כל היום. ראיתי אתמול את הכתבה שהוא עשה, זה ממש תעמולה, זה ממש תרעלה. תרעלה נגד המשטרה, הכפשה ש... עכשיו, יש דובר חדש למשטרה, הוא איש ימין כנראה. הבנתם? מה החטא שלו? הוא איש ימין. עכשיו, לאן זה הגיע? אריה דורון, הדובר החדש למשטרה, לפני 4 שנים, איבד את הבן שלו במחלת סרטן, היה בכיתה י' ב', אחרי איסורים קשים, הבן שלו נפטר. אתם יודעים על מה יוסי מזרחי הגיש שאילתה? סיפור אמיתי. למה המשטרה הביאה לשבעה אוהל וכיסאות על הבן של אריה דורון שנפטר מסרטן? איך אתה ישן בלילה, עיתונאי קטן שלי? איך אתה ישן בלילה? איזה שפל של מדרגה אתם מגיעים, באמת? לאיזה שפל של מדרגה? כל הדיבור שלך, כל הכללות, גם על נתניהו, כל השפה המתונפת הזאת, הכללות, העלבות, אתם מדברים על מכונת רעל? אתם מדברים על מכונת רעל? לשאול קצין משטרה שהבן שלו נפטר מסרטן, למה המשטרה הביאה אוהל לשבעה וכיסאות? כל הדיבור שלכם, לאן תגיעו? לאיזה תחתיות? לאיזה תחתיות? לבית כנסת של בן אדם, שיולי אדלשטיין, בשבת אתם מגיעים? לבית כנסת שבן אדם הולך בשבת לבית כנסת? אין שום דבר קדוש? לא טקס זיכרון, לא יום זיכרון, לא יום עצמאות, לא יום כיפור, לא שמחת תורה, לא כלום. אין לכם שום גבולות. תשמעו, יש מישהי, אשלי וקסמן בקשי, היא יושיית רשת כזאת, תקשיבו מה היא מספרת, היא ממשפחה של חטופה. היא ממשפחה של חטופה, והיא מתפללת בבית כנסת על זה של יולי אדלשטיין בהרצליה. תקשיבו מה היא מספרת על האירוע הזה, על מה קרה לה בשבת, בבקשה.
רציתי לדבר איתכם על מה קרה אתמול בשבת. בית כנסת שאני התחלתי ללכת אליו, זה בית כנסת איפה שיולי אדלשטיין גם התפלל. אני מתקרבת לבית כנסת ואני קולטת שיש מלא אנשים מחוץ לבית הכנסת. בגלל שהייתי גם עם כיסוי ראש והייתי לבושה צנוע, פתאום חוויתי את מה שאנשים דתיים חווים במדינה שלנו. אני רק רוצה שתדעו שאתם ממש, אתם יושבים פה ועושים את זה ביום שבת, אתם ממש לא עושים את זה בשם ומייצגים את כל משפחות החטופים. את המשפחה שלנו אתם לא מייצגים. תחילה לצרוח עליי, הסתכלה לי בעיניים עם מבט של שנאה, אני לא קיבלתי מבטי שנאה כאלה בשום מקום בעולם שהסתובבתי, היא התחילה לצרוח עליי, אולי במקום ללכת לבית כנסת תבואו, תצטרפו אלינו. אני אפילו לא, כאילו, באתי להגיב לה, להגיד לה, כאילו, מה זה אלינו? מה זה? רציתי להגיד לה, תגידי, אני משפחה של חטופה, איך את מדברת אליי? אבל עצרתי את עצמי, אספתי את עצמי ואמרתי, כאילו, אין טעם, זה לא יוביל לשום דבר. והבחור שישב שם, שדיברתי איתו לפני רגע, שידע שאני משפחה של אגם, הוא כאילו עשה לה כזה, לא, לא, די, כאילו עצר אותה, כי הוא הבין כמה שהיא... הלכתי סביב הבלוק, וכשהתקרבתי לבית כנסת שלנו, הכל היה חסום במכוניות של משטרה ומגבניקים. פשוט התפרצתי בבכי על מה זה השנאה הזאת בעם שלנו, מה זה השנאה הזאת בין יהודים. אם אגם הייתה יודעת, אמיתי, אני התפרצתי בבכי כאילו עם אגם שהיא כל כך... היא ביקשה ביום הולדת שלה בגיל 19, אהבת חינם, והיא מאמינה... היא רק רצתה אחדות בעם.
טוב, זה יספיק לנו, בסדר, זה יספיק לנו.
אה, חשבתי שזה יימשך עוד הרבה, אוקיי.
אבל צריך להסביר לה, שהיא פעלה למען החטופים, והיא אם חד הורית, והיא עשתה המון, כאילו, בקריירה שלה במערכת הביטחון. והוא, הוא בן 80, וגם יש לו זכויות, והיא, סבתא שלה, בנתה את המדינה וכל מיני כאלה, אז מותר להם. אז מותר להם לצעוק על האנשים בבית כנסת בשבת שבאים, ומותר להם להיכנס ולחלק פליירים, ומותר להם לחסום את איילון, ומותר להם להדליק מנורה, מותר להם, כי זו המדינה שלהם, ולהם יש זכויות, הם ברמינים, הם אלווים, הם הקסטה השלטת, זו הקסטה השלטת, שלה מותר לזרוק קובה בוטלסר, ולה מותר להיכנס לבית כנסת, ולה מותר להדליק מדורות, להם מותר, אסור לעצור אותם. מתנחלים מותר, ערבים מותר, חרדים כמובן מותר, מי עוד, בדרום מותר, בצפון מותר, בתל אביב, לברמינים אסור. אסור, אסור לפגוע בהם. תסביר לה לזה שהיא לא תלך לבית כנסת, שהיא תצאי ממשפחה של חטופה. היא צריכה לתת דין וחשבון. היא צריכה לתת דין, תצטרפי אלינו. ומה הכל פייק? זה אותם אנשים של הרפורמה, של הגז, של הצוללות, של השוחד, של הכל פייק, 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 הגז. חצי טריליון כבר הרווחנו מהדבר הזה. פייק, הכל פייק, צוללות נקברו, הכל פייק. כן, כלום, שטויות, אבלים. חרטות, חרטות, חרטות בלטה, חרטות בלטה. רק דבר אחד, כן, הכירה של שלטון הימין. כל מינוי הוא ג'וב, כל החלטה היא פוליטית.
טוב, יכול להיות שהיו במילות חיבור נכונות בנאום הזה, כל השאר היו שקרים, אבלים, הסתה בטף וקשקושים. נתחיל עם יוסי מזרחי, הוא לא כאן, זה לא הפריע לך לטנף ולגדף ולהכפיש, ובוא נאמר ככה, עיתונאי מרהיב ולא שופר מאופנת. הלאה. לא יודע מי זאת אשלי וקסמן בקשי, אבל מה שאתה עשית עכשיו שווה תביעת דיבה, כי אתה הכנסת עכשיו את שמרית בורלה ואת יצחק שחם בין ה-80 לאירוע של הצרכות בבית הכנסת. לא, יצחק שחם לא אמר מילה, אפילו לא החזיק שלט לפני שהותקף על ידי חוליגנים מתחנת כפר סבא שמחופשים לשוטרים. ושמרית ושתי החברות שלה, בניגוד גם למה שאמרת בשעה הקודמת, כי אתה שקרן, לא פרצו לשום מקום ולא נכנסו בלי רשות. כי אם אתה יהודי, כמו שאתה מתיימר להיות, רמז, אתה לא, לבית כנסת יכול להיכנס כל אחד, כל יהודי.
לא נכון.
ובלבד, תפסיק להפריע לי. ובלבד שזה לא נאסר עליו. ומכיוון שהכל מצולם, אז הגיע הזמן להפסיק לשקר. ומכיוון שלא אשלי וקסמן בקשי, אלא הגבאי של בית הכנסת, התראיין אתמול בטלוויזיה וסיפר, אחד שלא פרצו, שתיים שהמעצר הוא מעשה של טירוף, שלוש שהוא לקח את הקרוזים וסידר אותם במקום שכולם יראו, וארבע וחמש ושש, אתם חבורה של שקרנים ומסיטים. ומה שאשלי וקסמן בקשי, שאני שוב אומר, שאני לא יודע מי זו, מתארת פה, זה את ההפגנה שהייתה על יולי אדלשטיין אחרי שאנשים נעצרו בעודן במעצר בשבת עם הזיקים על הידיים והרגליים, וליוו אותו מאות אנשים לבית הכנסת, לא נגעו בו לרעה, לא עשו שום דבר אלים, אבל נתנו לו לשמוע מה הם חושבים עליהם, וחבל שלא ידעתי והייתי מצטרף לזה גם אני. ואפרופו בתי הכנסת, כן, אף אחד מהצד שלי לא אמר שצריך את המתנגדים הפוליטיים לגרש מבית הכנסת, כמו שעשה בצלאל סמוטריץ', כשהייתה ממשלה שהוא לא אהב. אגב, לא היה חורבן, לא פינינו חבלי ארץ, ולא ירו בנו כולם. סתם, ממשלה שהוא לא אהב, ואז הוא רצה לגרש אנשים בית הכנסת. לגבי גנץ, גנץ לא נשלוט בעם אחר, אבל נתניהו, הוא לא מוכן לקחת את הסיכונים בקשר לזה. לא גנץ שחרר 1,027 רוצחים בעסקת שליט ולקח את כל הסיכונים בקשר לזה רק כי הוא רצה להרגיע את מחאת הקיץ. ולא גנץ שחרר את יחיא סינואר שכתב לו כך סיכון מחושב בעברית. ולא גנץ הביא 30 מיליון דולר בחודש, שלח את יוסי כהן לשכנע את הקטרים. חיים רמון עכשיו סיפר עוד דבר שלא ידענו, שהקטרים אמרו לביבי, החמאס הוא ברשימת הטרור, האמריקאים יהרגו אותנו. זה הלך לאמריקאים והשיג המישור שלהם, זה לא היה גנץ. ואם התירוץ שלך שנתניהו הצביע בעד התנתקות, זה מה שאני כתבתי בטור נידח שלי מ-2006 או 5, אני מציע שבוא ניקח את כל הטורים שלי ותאמץ אותם. כי אתה יודע למה אני אומר שנתניהו הצביע בעד ההתנתקות? אני יכול לתת לך כמה אופציות. יש יכול להיות, אני אומר אבל זה מסיבה פשוטה. כי שום דבר בעולם, אפילו לא השקרים שלך, לא ישנה את העובדה שהוא הצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, וגם לא את העובדה שהוא עשה את זה בכל ההצבעות המכריעות, וגם לא את העובדה שהוא אמר לאורי אריאל בכנסת שגם במשל המתפקדים הוא מצביע בעד ההתנתקות. מה שלא תעשו, לא תשנו את זה. פרסומות.
אתה אמרת למה הוא הצביע.
פרסומות.
אתה אמרת, בגלל נכון, הרפורמות.
הוא גירש, למה אתם אנחנו מחזיק פרסומות? ואמרת, הוא גירש 8,000 יהודים בשביל רפורמות.
איתי ברמה, שלום.
שלום, שלום.
לוחם עורב צנחנים, מחזור נובמבר 21. אתם לחמתם גם ב7 באוקטובר וגם במלחמה הרבה זמן, איבדתם חברים ויש לכם פרויקט.
נכון מאוד, אנחנו באמת צוות נובמבר 21, איבדנו שני חברים קרים מאוד, עומרי שוורץ וישראל סוויסה, וכן, עכשיו השתחררנו, אנחנו בצו 8, התפנינו קצת לזמן לעבוד על פרויקט לזכרם, כי אנחנו יוצאים עכשיו באמת בפרויקט.
שמע, אתם מתוחכמים, אתמול כשחבר אחר שלח לי את זה, יש לכם הפניה גם באנגלית, מה, אתם רוצים לגייס תרומות גם מלא מאנשים שחיים בחול?
קודם כל, ישראל סוויצר היה חייל בודד מקנדה.
או, זה לא ידעתי, אוקיי, צודק.
כן.
חייל בודד מקנדה?
כן, שעלה לארץ, והיה באמת משהו מיוחד, וכן, פונים גם לקהילה שלו, לאנשים בחול בעצם, שידבר גם לכולם.
אז מה אתם רוצים, מה הפרויקט הזה, אני מסתכל, נכנסתי עכשיו ללינק, יש כבר 7,000 דולר מתוך 65,000, חסר עוד הרבה חבר'ה. מה בעצם, יש תוכנית להנצחה?
כן, כמובן. עומרי שוורץ היה גר בשדמות דבורה. רוצים בעצם לעשות שם באזור הבית שלו, איזשהו מקום שמשקיף שם לנחל תבור. פרגולה עם מקומות לשבת, מקום לפויק, מדורה, חברים, עם איזשהם. גם נוף מאוד יפה, מקום שנראה טוב שיכול לבוא לשבת, להיזכר, זיכרונות. כמובן שם גם יהיה הסבר ותמונות על כל אחד מהם. יהיה מקום שלנו, שנעבוד עליו.
אז בוא תגיד לנו מה אתם צריכים ותפרסם, תגיד איך מגיעים אליכם.
כן, אז קודם כל יש את הקישור ב-JGIV.
מה, מי העליתי את זה אתמול? אני מעלה את זה עכשיו שוב בטוויטר. הלאה, תמשיך.
מעולה. בגדול מי שיכול לתרום מאוד יעזור לנו לקידום הפרויקט.
מה לחפש? מה שם הפרויקט?
חושב, אני לא זוכר בדיוק איך זה רשום, אבל חושב...
את השמות של עומרי שוורץ וישראל סוויסה.
כן, עומרי שוורץ וישראל סוויסה.
מנציחים את עומרי ואת סוויסה, כאילו משהו כזה.
כן, כן.
זה ב-JGIV.
זהו, כל מי שיכול לעזור לתרום... תשמח אותנו מאוד, יעזור לנו להגיע ליעד, ולהנציח אותם כמו שצריך.
תגיד, איפה הייתם בצו שמונה? איפה הייתם בצו שמונה עכשיו?
אנחנו בדיוק השתכננו מסדיר ונכנסנו לצו שמונה, אנחנו תופסים כל מיני משימות, כולנו את בנחלות, נכנסים עם הניוד של היחידה שלנו, ועם החוצה.
רגע, אתם בעצם השתחררתם... והמשכתם כי הרי הממשלה לא מצליחה להעביר חוק של הערכת הסדיר, אז עכשיו אתם בעצם מצב שמונה.
כן, נכון מאוד.
או כאילו אתם סופרים שנתיים, כמה זה היה? שנתיים ושמונה עד עכשיו?
שנתיים ושמונה וכן.
ואז מגיעים ואז ממשיכים, כאילו זה יכול לשבור.
כן, זה יכול לשבור, אבל אנחנו בסדר, אנחנו...
אין שחיקה?
יש שחיקה מסוימת. אבל בסדר, אין מה לעשות, יש אנשים במצב יותר קשה ויש עוד משימות לסיים ואפשר, אין תירוצים להישבר ככה.
עורב צנחנים, תגיד, ואם יגידו לכם עכשיו תקפלו עולים צפונה?
בסדר. מה שיגידו לנו נעשה.
מאיפה אתה בארץ?
מזכרת בתיה.
דש למנליס.
טוב,
בהצלחה.
איתי ברמה, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה
רבה לכם, תודה רבה.
תודה, להתראות, ביי. כן, ראיתי שאתה
איך לא סיפרת לי את זה?
מה?
אתה מבין? הכפשת אותי פה עם התנועה לאיכות השלטון ולא קיבלתי אות ו...
מה?
זה קורה, לא ידעתי, אמנם לא קיבלת אות אבל הנחית את הטקס.
הנחיתי, כי זה היה דיל של וואלה.
הנחית.
שמעת לי את זה גם.
בסוף, כן?
ברור. שמעת לי את הקטע. זה היה דיל של וואלה, אילן ישוע עשה דיל עם וואלה, לא קיבלתי את זה גם כסף. היום לא הייתי עושה את זה בחינם.
קבלו את כבוד, ברור, קבלו את מנחי הטקס של פרס אביר איכות השלטון.
מה לעשות?
וזה שאני לא זוכר שהשמעתי לך את זה, זה גם חמור. טוב, תנו לו חסות, לא?
אתה גם לא זוכר שאמרת על נתניהו שאתה מאמין לו.
כן, קודם כל אתה השמעת, קראת לי את זה שנית, בכל פעם שאתה עושה את זה, ויש גם עוד
כל מיני קטעים כאלה. רגע, עצור שנייה, תני לי פרסומת.
תני לו, אני מתקשתי מקודם. שמע, אני מתקשר לעמותת אביב. רגע, אני מתקשר לעמותת אביב.
זה מאנדר, כן, נו.
אני כאזרח קשיש ונקלעתי להונאה שזה אתה. שים, נו, שימו אנדר כבר. מה השיר?
אני אותו אביתו לדנו.
רגע, אבל זה... נו חבש, אבל זה דרך חזרה תשמיע. טוב, לא חשוב, גם זה אחלה שם.
הולך קדימה,
לא חוזר אחור,
לא מביט אחור וחושב על דרך. לשכוח לא לזכור, כי כל מה שהיה איננו. אלוהים יושב למעלה שם בעננים, ואני יושב למטה לא בעניינים.
מה חשוב,
מה חשוב היום,
מה חשוב אתמול, מה חשוב הכל, מה אם נמשיך לרצות, מה יסתדר הכל. מה חשוב היום, מה חשוב אתמול, מה חשוב הכל,
בוקר טוב אבי
טולדנו, אם נמשיך לרצות, מה
מזלך שלום באולפן. תסביר למאזינים מה היה פה.
השר אמר תגידו בוקר טוב לאבי טולדנו,
והאידיוט שאמר זה אני.
האמת אבי טולדנו זורק אותי ליפו, אני גרתי הרבה זמן ביפו אגב, כאילו בתחושה איזה הוסטל כזה, אתה יושב עם חלון פתוח בשוק הפשפשים, סיגריה, קפה.
אלוהים יושב למעלה,
לא? יש מצב?
כשאתה אומר יפו, כשאתה אומר חלון ביפו, זה זורק אותי לחלון לים התיכון לצערי. כל אחד באסוציאציות שלו. מכיר?
בוודאי. אם נמשיך לרצות, מה יסתדר הכל. מה חשוב היום, מה חשוב אתמול, מה.
תשמע, הצגתי לעשן לפני שנים, אבל עדיין יש בי איזה סוג של קנאה במי שמעשן סיגריה. יש לי איזה סוג של
קנאה? תודה לאל הטוב שבמרומים שיצאת מזה.
אבל עדיין, תענוג, אין מה לעשות.
איזה לדחוף זפת לריאות, אחלה תענוג.
זר לא יבין זאת, עזוב.
אנשים משוגעים.
זה געגוע קבוע.
תחזור, תחזור לזה.
יש דברים שאנחנו מתגעגעים.
אולי זה יקצר לך את אוכלת החיים.
ויש דברים שאנחנו כוספים אליהם.
אני אקנה לך סיגרות אם זאת הבעיה.
לא, 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 חס וחלילה, שמשמור
בדיוק
ויציל, ויציל
בדיוק.
מה חשוב היום, מה חשוב
אתמול, מה חשוב הכל.
אוקיי, נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו, לשקד מורג וסתיו קורנס שהיו אחראים על השידור באולפן. האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואסף חרמוני, תודה לכולכם שהייתם איתנו. תודה לכם, אנחנו בעזרת השם נהיה פה גם מחר בתשע. תבואו, תבואו, למה לא? תבואו.
ביי.